שלום לכולם, שלום הצופים בבית. אנחנו כאן בפרשת השבוע, והפעם פרשת וירא, ואיתנו הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ושלום לך אורי שבתאי.
שלום גלעד.
ואורי מחכה לשאלות שלכם, גולשי אתר קבלה לעם, ממש כאן הוא יציף אותם בזמן השיעור שלנו, ובואו ניגש לתקציר הפרשה. ובכן, פרשת וירא היא פרשה שממשיכה כמובן את הפרשה הקודמת. הבורא נגלה אל משה ומבטיח לו להוציא את בני ישראל ממצרים אל ארץ כנען. משה פונה לבני ישראל, אבל הם לא שומעים לו, כמו שכתוב, מקוצר רוח ומעבודה קשה. הבורא נגלה למשה שוב ואומר לו לפנות לפרעו שישלח את בני ישראל ממצרים. ומשה חושש שלא יצליח בשליחות, אז הוא מבקש איזשהו מופת, והבורא אומר למשה שהוא יהיה כאלוקים לפרעו, ואהרון יהיה כנביא שמדבר בפועל אל פרעו, ושהבורא יקשה את ליבו של פרעו וירבה אותות ומופתים בארץ מצרים. ובאמת הוא נותן לו ולאהרון מופת, מטה, שכשהוא משליך אותו לארץ הוא הופך לנחש. משה היה בן 80 ואהרון בן 83 כשהם באים לפרעו. מסביב לפרעו המון מחשפים וחרטומים, ומשה ואהרון נותנים את המופת, זורקים את המטה לארץ, הוא הופך לנחש, ואז גם החרטומים, חרטומי מצרים, עושים בדיוק אותה פעולה, וגם המטות שלהם הופכים לנחש. ואז הנחש של משה ואהרון בולע את הנחשים של החרטומים. פרעה בכל זאת עומד בסירובו, ואז באות על מצרים 10 מכות, ששבע מכות מהן מצוינות כאן בפרשה שלנו: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין וברד. ואחרי כל מכה פרעה חוזר בו ומסרב לשחרר את בני ישראל. הרב לייטמן, תשחרר אותנו מהחיצוניות הזאת, הציוריות הזאת.
מי שיש מי חיצוניות אולי אני אנסה, אבל היתר השחררו זה על האדם עצמו. אנחנו מדברים על פנימיות התורה, תורת אמת, שמדברת איך אנחנו יוצאים מהמצרים שלנו. לא לעזוב איזשהו מקום על פני כדור הארץ, ממקום למקום לנוע. אז מדובר על זה שאחרי שאדם עבד קשה וגילה את עצמו במצרים, וברצון שלו הוא לא מסכים עם זה, עם זה שהוא נמצא באגו שלו במצרים, מיץ של רע, ובורח משם מתוך ויכוח עם האגו שלו, לא מסוגל לסבול אותו, וגם מפחד שהאגו שלו יקבור אותו, יהרוג אותו, אז הוא מתעלה מעליו, רוצה לברוח, מתחיל להיבדל מהאגו שלו. אז יש כאן בתוך האדם שני הכוחות. כוח אחד זה האגו שלו, הפרעה וכל המצרים, וגם רצונות של האדם ממש הנמצאים שם בתוך המצרים הזה, כי הוא כולו ניזון בינתיים משם, כי רעב בארץ כנען. זאת אומרת, במקום שאיפה שהוא חושב שהוא שם, שם הרוחניות שלו עדיין אין. ואז מתוך המלחמה הזאת בורח, מתעלה מעל האגו שלו עם כל הרצונות שלו, רק נקודה הזאת הבולטת שנקראת נקודה שבלב אצלנו, היא בורחת מכל זה, מתעלה מעל זה. זה המשה שבורח מהמצרים ליתרו ולכל מה שיש כאן, למדיין, ואחרי 40 שנה שהוא מתחזק שם, האדם שעובד רק להגדיל את הכוח המשה עד כדי כך שהבורא נגלה לו בסנה הבוער, אז הוא שומע, הוא מבין, זאת אומרת בכל הפנימי שלו, שהוא חייב להגיע בחזרה ולהילחם נגד כל האגו שלו ולצאת ממנו באמת, שלא להיות מנותק, כי אם הוא מנותק הוא לא מסוגל להשיג את הרוחניות. הרוחניות מושגת רק על ידי זה שאנחנו מתקנים את הרצונות שלנו, את הכוונות שלנו, מעל מנת לקבל מהצורה האגואיסטית הזאת, לעל מנת להשפיע, לאהבת הזולת, כי זה, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, לזה בעצם צריכים להגיע. והמשה שבאנו, הנקודה שבלב הזאת, מרגישה שחייבים כבר את זה לעשות, ואז שומע כל השם, מה שנקרא, ומתחיל לעבוד עם הרצונות האגואיסטיים שלו, וזה נקרא שעומד מול הפרעה. וזה באמת בעיה מאוד קשה, שאנחנו נמצאים אז במבוכה גדולה, כי קשה לנו מאוד לעמוד מול הטבע שלנו, שכולו וכל העולם אוחזים אותנו ממש ברגליים, שמראים לנו עד כמה שזה בלתי אפשרי בכל דבר ובכל מקום שאנחנו פונים, האגו שלנו מסובב אותנו. זה החרטומי הפרעה, החכמים שלו, שבאמת הם מתחילים לגלות עד כמה שהדרך הרוחנית היא דרך לא מציאותית, שאתה רוצה להתעלות מעל האגו שלך, שאתה רוצה להגיע לאהבת הזולת. איפה אהבת הזולת בעולם? איפה בעולם אתה תמצא תומכים לזה? והאדם נמצא, הישראל שבאנו, יש ארקל שבאנו, היא כוח מאוד חלש, ובאמת, אמנם שכל דבר שכאילו אפשר לעשות על ידי הרוחניות שבאנו, אותו דבר אפשר לעשות על ידי כוחות האגו ועוד יותר מוצלח. ואומנם שלפעמים בעבודה שלנו הפנימית, שאנחנו מביאים לעצמנו הוכחות על ידי הקבוצה שאנחנו בונים, הסביבה היפה הנכונה, שאנחנו לפעמים מטלים, כמו פרעה שאומר, טוב, אני משחרר אתכם, כן? ואחר כך חוזר ובכל זאת תופס אותנו בחזרה, ואנחנו לא יכולים לצאת מהאגו שלנו, וכך בעליות וירידות, בעליות וירידות, אנחנו צריכים לעבור שבע מכות, שזה שבע ספירות התחתונות, שאנחנו בזה עוברים את הניקוי בעצם, תיקון. זה זאת דמדרגה, שזה שבע ספירות התחתונות, חסד דבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, כנגד השבע המכות האלה, דם ספרדי הקיני וכו'. ורק השלוש מכות האחרונות הם כגר של כל המדרגה, ג' ראשונות ששייכות לראש, לא לגוף המדרגה, הם כבר בפרשה הבאה, שכבר בזה, כן, אם אדם עובר אותם, הוא יוצא לחירות. ושוב, במאבק קשה, בעבודה הפנימית, בירורים הפנימיים, בין אותה נקודה שמושכת אותו לחירות, להשפעה דרך אהבת הזולת לאהבת השם, מה שנקרא, זאת אומרת שיוצא להשפעה, לצאת מהטבע שלנו לטבע השני, כי יש בעולם סך הכל שתי כוחות, כוח השפעה וכוח קבלה, ואנחנו נמצאים כולנו בכוח קבלה שממית אותנו, עושה את החיים שלנו כל כך קצרים, מרים ומוגבלים, סך הכל כמה אנחנו חיים ובשביל מה ולמה. וישנה רוחניות שנותנת לך בעצם התשובה על כל מה שאתה סובל ולמה ואיך, שאנחנו מגיעים לרוחניות עם השאלה מה תם בחיינו, בשביל מה חיים. וכאן אנחנו נמצאים כל הזמן בזה שאפשר לברר את השאלה הזאת, ובבירור שלה אתה יוצא לעולם הנצחי ונאור, אבל כל הזמן האגו תופס את האדם ומכניס אותו בחזרה פנימה, ממש מחזיק ברגליים ולא נותן לצאת. והמאבקים האלו ודאי הם על זה מדובר בהמון מקורות בחומת הקבלה, כי זה בעצם העבודה שלנו הפנימית, בשביל זה אנחנו לומדים את החוכמה הזאת, ומאור המחזיר למוטב שאנחנו משיגים, הוא עוזר לנו לעבור את המכות האלה ממכה למכה, ממטה למעלה, זאת אומרת למכות עוד יותר גדולות, כמה שמכות הן מתקדמות יותר, אז העבודה יותר קשה, ומכה יותר קשה, זאת אומרת האדם מרגיש יותר מצד אחד עד כמה ש... הכוח הרע שבו הוא הורג אותו, הורס אותו, מחזיק אותו ממש בחיי בהמה מצד אחד, ומצד שני עד כמה שהוא לא מסוגל להתפטר ממנו. עד שהוא מגיע למצב שהוא רואה שאם אני עכשיו לא בורח באיזשהו כוח עליון, רק בהצלה, רק באיזשהו ישועה מלמעלה, אני נשאר, אני לא מסוגל. לזה אנחנו צריכים להגיע. כי זה נקרא שהבורא בכוונה מקשה, כן? בוא, אל פרעה כי הרבדתי את ליבו, ועל ידי הרבדת הלב של הפרעה שלנו, של האגו שלנו, הלב שנקרא כל הרצונות שלנו, שהבורא בכוונה עושה לנו הלב האגואיסטי יותר ויותר ויותר חזק, יותר ויותר ומחזיק אותנו, שאנחנו נצטרך לכוח שלו. ואז על ידי זה אנחנו כל פעם מרגישים עד כמה שאנחנו זקוקים בו ונדבקים עליו יותר, שיציל אותנו מהמצרים, כי אין שני כוחות, כי אין יותר משתי כוחות, או כוח הרע הזה, הפרעה, או כוח הבורא. אז תמיד למי, אז תלוי למי אתה נדבק. אז בצורה כזאת, דרך המלחמה הזאת, אנחנו מגיעים להחלטה שאין לנו אפשרות אלא רק להגיע לדבקות בכוח השני והבורא, ועל ידי זה כבר אנחנו מגיעים ביציאה מהמצרים, ועל זה עוד בפרשות הבאות.
אז ניגש לזה ממש עכשיו בשלב השאלות והתשובות.
בבקשה.
השאלה הראשונה, הרב לייטמן, באמת אנחנו רואים שכבר בהתחלה משה בא לבני ישראל, אומר להם, בואו תשמעו, נגלה לי הבורא, בואו נצא ממצרים, והם מסרבים לו, לא פרעו, הם לא רוצים לשמוע אותו. זה נשמע קצת מוזר, הרי הם עם ישראל, הם כביכול צריכים לרצות ראשונים לצאת.
אבל עם ישראל שנמצא בגלות, זאת, מה זה בגלות? שהפרעו שולט. ואם זה היה עם ישראל בארץ כנען, אז גם כן בסדר, אבל יחסית.
גם שם יש בעיות.
גם שם היו בעיות, מריבות וכן הלאה. Okay. עכשיו אחר כך היה רב בארץ כנען, שבכל זאת גדל רצון שבהם ולא יוכלו לממש אותו. זה נקרא רב. וכדי לממש אותו הם צריכים לרדת למצרים, שרק על ידי האגו שלהם שמצטרף אליהם, אז יכולים התכונות האלו, שהם נקראות ישראל שבאנו, ישר כאלה, איך אנחנו יכולים לצאת? אנחנו צריכים לצאת עם הרצון שבו אנחנו נגלה ברצון שלנו. ברצון האגואיסטי שהיה קודם, אנחנו מגלים את העולם הרוחני. אין לי יותר ממה שהטבע שלי, והטבע שלי הוא כולו הרוס, כולו אחרי חורבן, אחרי השבירה, אחרי חטא הצדת, אחרי כל החטאים. בקיצור, אני נמצא כולי בשבירה. כמו שעכשיו העולם מתחיל לגלות לאט לאט את המשבר הזה. זה תחילת הגילוי המערכת האגואיסטית בינינו. ואז חייבים לרדת למצרים, חייבים במשהו לחיות את נפשם, אבל יחד עם זה נשארים בינתיים בהתחלה כיוסף, כבני ישראל, חיים ללא כאילו קשר עם הרצון האגואיסטי. עד שיותר ויותר ויותר מתחילים להתקלל עם האגו, זה קורה באדם שדווקא הוא לומד חומת הקבלה ומשתתף בקבוצה והכל עושה מה שכתוב לנו במאמרים, מקיים את כל העיצות המקובלים כדי לגלות את העולם הרוחני שלו, ואז יוצא שהוא מרגיש את עצמו, דווקא כשהוא רוצה לעלות הוא מרגיש את עצמו כל הזמן יותר ויותר בירידה, וזה נקרא שבני ישראל נמצאים במצרים, והם חייבים להיות במצרים 400 שנה, כמו שנאמר לאברהם אבינו. 400 שנה זה נקרא 4 דרגות, שורש א', משורש א', ב', ג', ד', שחייבים י' כ' ו' כ', שחייבים להיות בתוך הגלות כדי לגלות את כל הכלי הגדול, ואיתו יחד בכלי המתוקן להגיע לגאולה. זאת אומרת שכל הנשמות שלנו התחברו יחד ויגלו שם בפנים את האור העליון, את הבורא, ואז יהיה איכות של הנשמה עם הכוח העליון, עם האור. שזו נקרא גאולה שלמה. אז כדי להגיע לזה אנחנו צריכים קודם כל להתקלל מדלית הדרגות האלו שבאביות שלנו. ובמצרים אנחנו היינו סך כל 210 שנה. זאת אומרת יש עוד גלויות אחרי מצרים. עד שיתמלא כל השאה, זאת אומרת מידה הזאת של 400 שנה. עכשיו אנחנו כבר מסיימים אותה בזמננו. ואז חייבים לרדת למצרים ולהתקלל מ-400 דרגות האלה, כמו 400 שקל כסף שמכרו את מערת המכפלה. זאת אומרת, זה מידה מיוחדת של האגו שלנו, שהפרעה מסמל אותו בצורה מקולקלת, והנשמה המתוקנת זה שאנחנו לוקחים את הכוחות האלה, מוצאים אותם בסופו של דבר מהמצרים ברכוש גדול, יוצאים מתקנים, ואז מגלים בהם ארץ ישראל.
זה כשיוצאים ממצרים, אבל מצד שני, יש פה משהו, כן, אז יש פה משהו שגם נראה מוזר על פניו, שאנחנו אומרים שהבורא בעצם רוצה שנצא ממצרים, מצד שני הוא מקשה על פרעה, מקשה את ליבו של פרעה, כן. אז הוא מקשה גם על בני ישראל.
בני זה... ישראל בינתיים, זה רואים על האנשים שמגיעים ללמוד חומת הקבלה. הם מגיעים והם רוצים וכולם ככה שרופים ואחר כך הם רואים כמה שזה לא פשוט וכמה שזה קשה, מתחילים להירדם, זה לא כל כך הולך, זה מפני שהאגו שלהם גודל וגודל, והם נכנעים וככה שקועים בו יותר ויותר, הם לא מבינים מה שקורה, זה בעצם כניסה למצרים. ואין מה לעשות, עד שאתה נדבע שם, ועד שאתה מגיע בכל זאת בעבודה שלך, אם אתה ממשיך ולא מסכים להישאר, כי יש כאלה שירדים שוב לאגו שלהם, ומתנתקים מהתיקונים, מהחומת הקבלה, וזורמים בחיים הרגילים, אולי עם קצת איזה מנהגים החדשים שחזרו בתשובה או במשהו, אבל אם אדם ממשיך, אז הוא צריך להגיע לשבירה הגדולה, למכות פנימיות, שהוא מרגיש שהוא חייב בכל זאת, בכל מקרה, לצאת משם, ואז הוא מגיע למצב שהוא וילכו בני ישראל מהעבודה. זאת אומרת שהוא צועק, יש לו צעקה פנימית, שהוא חייב את הכוח העליון שימשוך אותו, ואז יוצא.
אבל לפני זה אנחנו רואים שהם בכל זאת מקבלים איזה שהם מופתים. עכשיו פה זה מעניין, כי חוכמת הקבלה מדברת על עובדות, על חוקי טבע הזה. אני לא ראיתי אף פעם מטה שהופך לנחש. זה מסמל משהו שהוא מעל הטבע?
אני חושב, לא, אני חושב שכן אנחנו עברנו את זה, ויחד ולא פעם, כי המטה שהופך לנחש, שאתה רואה שבאותם המקרים שאתה מגלה את הרוחניות ושלמות, וטוב לך עם זה, ואתה ממש מרגיש את עצמך, שכבר אתה מבין ומרגיש משהו בתכונת ההשפעה, ואתה מוכן להתקשר עם אחרים, ולהיות איתם ממש בגוף אחד ובנשמה, כאיש אחד בלב אחד, ופתאום מגיע לך אחרי זה ירידה, וכבר זה מה שהיה, זה לא כל כך, והכל זה, ויורד כענן שחור עליך, ואתה נמצא כבר, אז יש לך באותה כאילו המגמה, פעם מטה ופעם נחש, ושוב מטה ושוב נחש. וכך זה האדם...
זאת אומרת, יחס שאדם נמצא... מגלה לרוחניות. כן, כן. הוא קורא ככה... לו פעם מטה ופעם נחש.
כן, וכך מטלטל.
אז איך זה שגם למצרים יש את זה? איך חרטומי מצרים עושים גם את אותו טריק?
כי האגו שלך, הוא עושה לך את הדברים האלה, זאת אומרת, להראות לך עם מי הצדק. זה כמו שבדיוק במגילת אסתר, ולא ידעו עם מי הצדק, שאתה צריך להחליט למעלה מהדעת. שאתה רוצה באמת להיות, אתה לא רוצה לצאת מהמצרים בגלל שיהיה לך רווח, ולהישאר במצרים שיהיה לך רווח, זאת אומרת, לא מצד הקבלה ולא מצד ההשפעה. כי להתקשר לרוחניות ולרחוש עולם הרוחני שיהיה לי כל טוב, מי לא רוצה? אלה נותנים לך להבין שגם בזה וגם בזה, שלא יהיה לך רווח אישי, באגו שלך. כי אם אתה תיכנס כמו חרטומי מצרים, עכשיו מתחיל להתקדם, אז אתה מתקדם לקליפה, להשפיע על מנת לקבל. אתה רוצה גם עולם הבא לתפוס לנעתך. וכאן רוצים שאתה תתעלה ממש למעלה מכל ה... שכר.
אז מה זה אומר שבכל זאת נחש של משה ואהרון בולע את הנחשים שלהם?
שבסופו של דבר אתה הולך באמונה למעלה מהדעת. זה נקרא מטה, שאיתו אתה הולך למעלה במקום המטה, בחשיבות שאתה יורד לכלים דקבלה.
גם אנחנו מקבלים ככה מכות ולא משחררים, כאילו, כמו שהיה במצרים. המכות האלה קורות לנו גם עכשיו, לכל אחד מאיתנו?
לכל אחד מי שלומד חוכמת הקבלה, אז עליו מדובר בתורה מה שהוא עובר. מה שאנחנו מדברים על העולם כולו שלנו, שנמצא עכשיו במשבר, זה ההכנה שאנחנו נתחיל קצת לתפוס שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתקדם. אבל העולם לא מתקדם לפי כל הצעדים האלו, מה שאנחנו לומדים בתורה. זה רק בני ישראל. כל העולם הוא מתקדם רק כשהם מצטרפים לבני ישראל. כמו שכתוב בישעיהו, שיקחו אומות העולם בני ישראל על כתפיהם והביאו אותם לירושלים לבנות בית המקדש.
אז אנחנו צריכים רק לשחרר.
הם תומכים, כל העולם יצטרך לתמוך בזה. והם מוכנים לזה, רק אם אנחנו נלך נכון, הם יצטרפו.
אז עכשיו אנחנו צריכים רק לשחרר? כאילו כתוב, כאילו אנחנו מקבלים מכות ולא משחררים? כאילו לצאת עכשיו את היציאת מצרים בני ישראל?
לא, רק לשחרר לא. התורה מספרת לנו כך, שעד שאתה לא תקבל כל המכות, אתה לא תוכל לצוק עד כדי כך שהבורא יציל אותך. הכוח העליון, האור השפיע, האור המחזיר למוטף, השפיע עליך בכל הכוח הזה, שתוכל להתנתק מהאגו.
אז באמת על היציאה הזאת, ההתנתקות ממצרים, יש בפרשת ועירה, בזוהר לעם, ציטוט מספר אחד שמצאנו מאוד יפה, מתאר את ה... ואומר כך, כי רצה הקדוש ברוך הוא לבשר להם מתחילה את היפה מכולם, היציאה ממצרים. יפה מכולם הוא, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. ואמר להם זה אחר כך, בזמן ההוא לא היה להם דבר יפה יותר מיציאה, כי חשבו שלא יצאו מעבדותם לעולם, כי היו רואים שם שכל האסורים שהיו ביניהם, היו מקשרים אותם בקשרים של כשפים, ולא יכלו לצאת מביניהם לעולם, ומשום זה, מה שחביב עליהם יותר מכולם, נתבשרו בו תחילה.
זה עבודת השם. לא עבודת השם שאנחנו עושים את העבודה, לא עבודת השם שהבורא עושה איתנו בלתקן אותנו, אלא עבודת השם, עבודה שלו, שהוא עושה אחרי כל התמונה הזאת, שזה עורף, כן, שהוא הכבדתי את ליבו של פרעה, שהוא בכוונה עושה בורא את כל המשחקים האלה, שאנחנו נזדקק בו.
ואז נרצה לצאת ממצרים.
ואז נרצה לצאת ממצרים בצורה נכונה. אז אנחנו נגדיר את היציאה הזאת בצורה נכונה. כי אם אתה תדבר עם כל אחד, למה אתה מתפלל, למה אתה עושה את זה, למה אתה חושב זה גאולה, תשאל פשוט, מה זה נקרא משיח? ותשמע אלף תשובות. וכל אחד עם משיח שלו.
נכון.
וכאן אתה צריך להגיע למצב שהמשיח זה נקרא אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, כלל. כולל, שכולנו צריכים להתקלל בזה בצורה הדדית, בערבות הדדית. לכן חשובה לנו כל כך ערבות, וזה בעצם שיראה לנו כיציאה מהמצרים, כגאולה. עד שזה לא יהיה, זה לא יקרה. ואנחנו צריכים לעבוד כדי לקרף את זה. להסביר לכולם, עד כמה שנתקרף לאותו אידיאל, יהיה לנו יותר סיכוי מהר לצאת.
יש פה מצב,
אורי, אנחנו נצטרך לעבור לשלב המושגים עכשיו, ובו אנחנו נגדיר ככה כל מושג לאשורו. בבקשה. טוב, בשלב המושגים אנחנו נגדיר בקצרה כל אחד מהמושגים המרכזיים בפרשת וירא, והרב לייטמן, המושג הראשון הוא נביא.
נביא זה מי שמדבר עם השם, עם הכוח העליון, זאת אומרת נמצא בדרגת הדיבור, דיבור זה, זה, זה גילוי, כן? זה יצא מהפה, הבל הפה, זה האור חוזר שיוצא מהפרצוף, מהנשמה, כאור ההשפעה, או שרואה, שכבר נמצא בדרגה עוד יותר עליונה. יש נביאים שאומרים ראיתי, ויש נביאים שאמרו שמעתי, כן? זה דרגת המקובל שנמצא בשתי דרגות האלה, או דיבור או גילוי, בריאה.
המושג משה, מה זה אומר?
מושג משה זה כוח העליון שבאדם, כוח שמושך אותנו להשפעה, לאהבת הבריות, דרך זה לאהבת הבורא, שלא נותן לנו להירגע, שבא לנו מהשבירת הנשמה, כניצוץ של האור שנמצא בנו. אם הוא מתעורר באדם, כבר נקרא שאדם קיבל הזמנה. עדיין לא מובטח לו כלום, אבל הוא מקבל הזמנה באמת להתחיל את עבודת הקודש שלו. קודש זה נקרא השפעה. אז לעלות להר הקודש, זאת אומרת להתעלות מעל כל האגו שלו עם נקודת המשה שבו, וכך להגיע ליישום העצ של עצמו.
ואם כך, מה זה אהרון?
אהרון זה הכוח, בוא נגיד אפילו כנגדו של המשה, אבל ששני כוחות האלה צריכים לעבוד יחד. יש לנו אחר כך כהנים, לוויים וישראל, יש לנו אברהם, יצחק ויעקב, תמיד העבודה שלנו זה בקו האמצעי. וכאן אנחנו רואים את השניים עוד לפני הקו האמצעי שאחר כך מוצאים אותו. אהרון אחר כך זה עובד עם כל הסדר שבאדם נעשה על ידי אהרון, כל הכיוון שבאדם נעשה על ידי משה. זה שתי כוחות כאלה.
ומה זה המילה מופת? מבחינתנו מופת זה נשמע משהו טוב, אבל פה אנחנו רואים...
מופתים?
מופתים.
זה שאדם רואה את המצבים שמתרחשים בו, שלא בדרך הטבע. לא בדרך הטבע, הכוונה היא שלא במצב שאני רגיל אליו. לא בכוחות שלי, לא בכוונות שלי, לא בזה שאני נמצא באיזה מדרגה, ולפי ה... הטבע של המדרגה הזאת, זה לא קורה. אלא מתי זה קורה? שבא מדרגה מלמעלה ומגלה לי את זה. המדרגה מלמעלה יכולה לבוא גם כן או מצד ימין או מצד שמאל. גם קליפה היא נמצאת ברוחניות. קליפה וקדושה זה שני קווים שמגיעים, וביניהם אנחנו בונים את עצמנו. אנחנו לוקחים קצת מהקליפה, מתקנים אותה על ידי הקדושה, ואז יש לנו בינינו בקף האמצעי, בשביל הזהב, את ההתקדמות. ושוב, בדרגה הבאה, קצת מהקליפה, קצת מהקדושה, כמה שמסוגלים כדי לתקן את הקליפה, ושוב בונים את עצמנו. וכך אנחנו עולים 125 מדרגות. אז מופתים זה שאני מקבל בכל מדרגה ומדרגה, אחאב, עיירה ממדרגה מלמעלה. ואז אני רואה שיש כאן כוחות נוספים שיעזרו לי. ואז מתוכם אני, בעזרתם אני מתקדם.
אז כאן אנחנו נקרא קטע קטן מהזוהר ונשאל על זה את השאלה, את המושג הבא, שהוא יהיה, כבר אני אומר, מטה ונחש. אבל רק לפני זה ככה נתחמם עם האור של הזוהר. קטע מספר 2. הרי היה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שאלו החרטומים יעשו נחשים. ואם כן, איזה חשיבות הוא לעשות לפני פרעו נחשים? ומשום שמשם ההתחלה אל העונשים. כלומר, נחש הקדמוני שהכשיל את אדם וחווה, ומן התחלת הנחש מתחיל שליטתו של פרעו מצד שמאל. אז כשראו התהפכות מטה אהרון לנחש, סמכו כל החרטומים, כי תחילת החוכמה של הנחש שלהם היה כן.
אבל הנחש שלו אכל את הנחשים שלהם. נחש תנין, יש כאן גם כן הבדל. לוויתן, יש הרבה כינויים לאותו הרצון לקבל, שבדרך לתיקון הוא עובר כל מיני כאלה מצבים שבשפה שלנו כך זה מתבטא. אז נחש זה נחש הקדמוני, זאת אומרת זה כל אותו הכוח הרע, הקבלה שיש בנו, ושהוא בעצם מכשיל אותנו. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הכישלונות האלו זה לא כישלונות, זה במידה שמגלים לאדם את הכישלונות שלו, נותנים לו אפשרות לבקש את המאור המחזיר למוטף ולתקן את הכישלונות האלה. זאת אומרת, יש כאן דבר והיפוכו, שכלפי זה לא מגולה. אני הולך לחנות, אני קונה לבן שלי, נגיד בן שנתיים, אני קונה לו משחק שמתאים לבן שנתיים, ושאני מגיע אליו ומסביר לו והכל, והוא צריך להרכיב שם משהו, אז זה מתאים לו. זאת אומרת, נותנים לנו תמיד מלמעלה משהו לעסוק שזה מתאים לנו, שאנחנו יכולים לבקש על זה עזרה, שאנחנו יכולים לתקן את המצב, לא נותנים מצב סתם שיקשל, כמו שאנחנו עושים את זה עם הילדים הקטנים. כן? זהו. אז לכן החרטומים האלו והפיכת הנחש למטה ומטה לנחש, זה כדי שכל פעם אנחנו נלמד בין שני הקווים האלו איך ללכת בקף האמצעי, איך אני אהפוך את האגו שלי, הרצון לקבל שבו, שאני רואה עד כמה שהוא הורס אותי, עד כמה שהוא תופס אותי, עד כמה שמושך אותי ברגליים, ואני לא מסוגל לעשות איזה צד קדימה. כן? וזה מאבק בפנים בתוך האדם, זה ממש עבודה קשה מאוד. אפשר להגיד פסיכולוגית. שיהיה קצת יותר מובן ככה לאדם, איך שזה מתרחש בתוכו.
כדי לאפשר לו שהוא יבחר.
כדי שהוא יצעק שהוא צריך את העזרה. בלי זה הוא לא יגלה את הבורא. אין לנו, יש לנו מחסום גדול לגלות כוח עליון. לא צריכים אותך. אנחנו מסתדרים כאן. כי זה נמצא תמיד בנתק ממני. זהו. ואז אני צריך את הנחיצות הזאת, את ההכרחיות הזאת. וזה בעצם עזר כנגדו. הנחש, החווה, כל הצד הזה, שאם לא הצד השמאל הזה, אם לא הפרעה שבורא מקשה את ליבו, לא היינו זקוקים לאור המחזיר למוטב, ולכן בעזרת הפרעה, כתוב, הפרעה הקריב בני ישראל לאבינו שבשמיים.
אז על פרעה ועל מכות מצרים, וזה מה שלא הספקנו הפעם, נדבר בהמשך בפרשה הבאה, ותודה לך הרב לייטמן, תודה לך אורי שבתאי, תודה לכם הצופים בבית. ושבת שלום.